ברשות הרב הגאון, הרב רצון הרוסי שליטה, נשיא הכנס, רב העיר קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, יפה נדרש הכנס שלנו בסימן של שליחות ושותפות, שהרי למעשה כל סמכותם של בתי הדין היום שפועלים, הם אך ורח מכוח מה שאומרים חז"ל, שליחותיו דקמייק עבדינן, ובוודאי שאין הכוונה לשליחות בגדר של שליח ממש, כיוון שהמשלח מת ואנחנו לא יכולים לממש את שליחותם, אבל על כל פנים, כמו שרש"י מפרש בגיטין ובעוד כמה מקומות, המשמעות של הדבר שאנחנו קיבלנו רשות לעסוק ולממש את דיני הממונות בקרב ישראל. החתם סופר מביא דבר מעניין דווקא בחלק אור החיים לעניין השליחות הזאת. אומר החתם סופר, הוא כמו עברת המסורת, מסורת התורה מדור לדור, עד יחזור עטרה במהרה בימינו. ומי לנו שליח יותר גדול, מורי ורבותיי, מכבוד הרב ערוסי, שדואג לחיזוק מעמדם של בתי הדין בישראל, וכן שותף פעיל, גם שליח וגם שותף פעיל בכל מערכת בתי הדין לממונות ברחבי הארץ וברחבי העולם, ייתן השם ויאריך ימים על ממלכתו מתוך בריאות ונחת קדושה. ברשות היושב ראש המושב, רבנים, תלמידי חכמים, איש איש לפי כבודו ומעלתו. הנושא למעשה שאנחנו אמורים לדבר עליו היום, שאני אמור לדבר עליו, זה מעמדו של סוכן ביטוח. הנושא הזה התחיל למעשה ממעשה שקרה, כמו כל דבר שקורה ממעשה שקרה. המעשה קצת מורכב, ראובן היה בחזקתו רכב במשך מספר שנים, שהיה מבוטח אצל סוכן ביטוח דרך חברה מסוימת. ראובן מכר את רכבו, ויצא שהרכב נמכר בו ביום שנגמר לו הביטוח של החברה הקודמת. באותו יום הוא קנה רכב אחר, היום זה טריידין, נכנסים, שמים את הרכב הישן, לוקחים רכב חדש, וביקש מסוכן הביטוח באותו מקום, תבטח לי במקום הרכב הישן, הרכב החדש, לשים לי את הרכב החדש. הסוכן ביטוח ביצע את דבריו, את פוליסת החובה שלח לו מיד בפקס שאכן היא שולמה, אבל את הפוליסה של צד ג' וביטוח המקיף וכולי, כל הדברים האחרים, עדיין הוא לא שלח לו. ראובן אחרי לקח את הרכב החדש, לאחר יומיים נסע לטיול בצפון, הוא גר בדרום, הוא נסע לטיול בצפון, אחרי יומיים, מוריי ורבותיי, בסוף היום הרכב דמם באחד משבילי הצפון. נסה להפעיל, שום דבר לא עזר כלום, טוב, הוא מתקשר לסוכן ביטוח, אני עשיתי ביטוח. מתקשר אליו, אומר לו, תן לי את המספר של חברת גרירה שירותי דרך, נתן לו את המספר, הוא מתקשר אליו, אומרים לו, אדוני, אתה עשית את הביטוח רק לפני יומיים. אצלנו בחברה יש מה שנקרא הכשרה. הכשרה היא צריכה להיות לפחות 7 ימים. יש בזה סברה, יש בזה היגיון, יכול להיות שאדם, הרכב שלו לא תקין, ואז הוא אומר, טוב, אני אעשה עכשיו ביטוח, אמתין יום-יומיים, ואז אני אזמין אותם שיתקנו לי את הרכב. אמרו לו, אצלנו יש הכשרה, ימי הכשרה 7 ימים, עדיין לא עברו עליך 7 ימי הכשרה. מבוטח אמר להם, תשמעו, אני קניתי את הרכב רק לפני יומיים, מה שייך פה הכשרה? זה לא, אין פה איזה עניין, הרכב נרשם בבעלותי אך ורק לפני יומיים. אמרו לו, תשמע, אנחנו יכולים לפתור לך את הבעיה בתנאי אחד. אם אתה היית מבוטח אצלנו על הרכב הקודם, אז אין בעיה, אנחנו רואים במחשב שאתה החלפת רכב, הרכב עבר מכאן להתם, אין בעיה. אבל בגלל שאתה, סוכן הביטוח שינה את החברה, ממילא אנחנו צריכים שסוכן הביטוח ימציא לנו את הפוליסה הקודמת שאכן היה רצף בין הביטוחים ואנחנו נאשר לך את העניין הזה של השירותי דרך. הסוכן ביטוח כמובן נדרש על ידי ראובן, על ידי הלקוח לעשות את זה והוא לא עשה את הדבר. ראובן היה צריך להוציא מכיסו סכום של 2,000 שקל לגרור את הרכב מצפון לדרום. השאלה שלנו כרגע, מה המעמד של הסוכן ביטוח כלפי הלקוח והאם אכן זה שהוא שינה את הפוליסה, או שלא הודיע למבוטח על זה שיש 7 ימי הכשרה, מחייב אותו בהוצאות התשלומים האלו. לא, הוא היה מבוטח בחברה אחרת. הסוכן ביטוח, הדגשתי, שינה את החברה. על כל פנים, השאלה הראשונה שצריכים לשאול כאן, מה מעמד ההתקשרות של הלקוח מול סוכן ביטוח? הרי היום הדבר עובד דרך טלפון, אני מתקשר לסוכן ביטוח, אומר לו אני רוצה לבטח את הרכב, נותן לו את כל הפרטים והוא מבטח אותי. לכאורה אנחנו יודעים, ומובא בטור ושולחן ערוך של משפט סימן קפט, שאין המקח נקנה אלא לפי קניינו. כל דבר ודבר שאדם רוצה לקנות, הוא צריך לעשות קניין מסוים, ואין המקח נגמר בדברים. אם אדם אומר לחברו, בכמה תמכור לי חפץ זה, או בכמה תעשה לי את הפעולה הזאת, כל זמן שלא היה קניין על הפעולה, אין שום חובה אחת כלפי השני. אז ממילא, איך נוצר ההתקשרות בין הסוכן ביטוח לבין הלקוח, על מנת שאנחנו נוכל להגיד בכלל ששייך לחייב אותו באיזשהו עניין? כי הפוליסה זה רק דברים, אני מתקשר בטלפון, נותן לו את הפרטים, אם הוא לא יעשה לי נפקא מינה שהוא לא עשה לי ביטוח. בכלל לא עשה לי ביטוח, התרשל במלאכתו ולא עשה ביטוח. האם אני יכול לבוא אליו בתביעה? אני ביקשתי שבטח אותי ולא ביטחת אותי. הוא יכול להגיד לי, כן אדוני, אתה ביקשת, יפה מאוד, כל הכבוד, אבל אני אף על פי כן לא ביטחתי אותך. יש לי חובה לבטח אותך? בשביל שתהיה חובה צריך שיהיה איזשהו קניין, איזשהו דבר מחייב. נראה לומר, על פניו, שצריך לומר שיש מושג של קניין שנקרא קניין סיתומתא. קניין סיתומתא, הגמרא בבבא מציעא אומרת, אמר רב פאפי משמד, רבה היי סיתומתא קניא. למה היא הלכתה? וכולי, הגמרא אומרת, אם זה רק לקבל מי שפרע, או גם כן לקניין ממש. מה זה קניין סיתומתא? קניין סיתומתא במשמעו זה קניין שהסוחרים עושים בינם לבין עצמם באופן שהם לא יכולים לבצע את הקניינים ההלכתיים כמו שמוגדרים על פי חז"ל וכמו שמוגדרים על פי התורה. הראשונים נחלקו בביאור מה זה, מה המהות של הקניין בפועל היוצא. לדעת רש"י זה רישום, רישום על גבי חביות, רישום על גבי המוצרים שהחפץ הזה שייך לי. אני זה קניין וכאילו קניתי אותו, כאילו עשיתי בו את כל פעולות הקניין הראויות. לדעת רבנו חננאל, זה תקיעת כף. דיינו, גם אם לא פעלתי בחפץ עצמו, אם אני תקעתי כף בין הלוקח לקונה, יש בזה קניין והתחייבות לגמור את העסקה, והוא קנה לכל דבר. הרמה, במקום אחר, בסימן פ"א, כותב שזה היה כשבועה, ולמעשה ככה שמעתי שנוהגים היום בבורסה ליהלומים. כל הסוגרים עסקאות שם לתקיעת כף, ואומרים, מזל וברכה. זה, בכך נגמרה העסקה לכל דין. לדעת הראש שם מובא במקום, אומר נתינת מטבע כלשהו, נתינת המטבע היא לא בתורת קניין, כיוון שאנחנו יודעים שמטלטלין לא נקנים בכסף, על כל פנים נתינת מטבע כלשהו, הריטב"א אומר מטבע חלק, כמו הסימון לא ניכנס לזה, זה הופך להיות קניין מסוים בין הלוקח למוכר. ולדעת הגאות מימוניות, מסירת המפתח של החפץ, של המחסן, של הדבר, מסירת המפתח זה הסיתומתא. אז מכל הדברים האלו אנחנו נשמע, כיוון שהיום דרך הסוכני ביטוח, כל האנשים שפועלים בצורה הזאת, זה הדרך שלהם לקניין, על ידי זה שמתקשרים דרך הטלפון, והוא מוסר לו את הפרטים ואת הפרטי אשראי שלו, כל אחד לפי העניינים שלו, בזה לכאורה חל הקניין. אבל עדיין יש פה להקשות איזו נקודה קטנה, בכל הקניין סיתומתא שאמרנו בגדרה ראשונים, הלקוח והמוכר והקונה עשו פעולה מסוימת. אם זה פעולה בגוף החפץ, או פעולה בינם לבין עצמם. כאן, בטלפון, לא עשינו פעולה בינינו. הכל היה בדיבור בלבד. אז אולי במקרה כזה לא יחול הקניין, סוף כל סוף לא היה שום מעשה. אבל נראה לי ללמוד... כן, החובה, אנחנו דנים לא על החובה, אנחנו דנים על המקיף. החובה הוא מבוטח בחובה. השאלה אם ההתקשרות הזאת היא כוללת, היא כורכת בתוכה גם כן את הצד של צד ג' והביטוח המקיף או לא. אבל על כל פנים, אנחנו לא צריכים להגיע לזה, נראה מדברי הרשב"א בחידושים שהוא כותב שם, ושמעינן מיניה שהמנהג מבטל הלכה, כיוון שיש דין שצריך לקנות קניין, ואיך אתה קונה פה בלי קניין הראוי כתקנת חז"ל, אלא שהמנהג מבטל את ההלכה, וכל דבר ש... שעל פי המנהג קונין ומקנין הילקח, בכל דבר שנהגו התגרים להקנות קונין, כך לשון הרשב"א. ואז ממילא שוב אנחנו עוזרים, אף על פי שאין כאן מעשה בפועל, כיוון שסוף כל סוף כך המנהג, כך המנהג הוקבע באופן כללי אצל כל סוכני הביטוח, ממילא נראה לומר שזה היה ההתקשרות ביניהם על ידי מסירת האשראי.
הסוכן הוא שליח או עובד?
זה אנחנו מגיעים לזה עכשיו.
כן, נפקא מינה לעניין הדיון
של מעשה קניין. בדיוק, כן, אז זה בדיוק ההמשך עכשיו. במה שהרב עכשיו שאל זה ההמשך, מה המעמד של הסוכן ביטוח? בפסקי דין ירושלים, בעמוד רשמת זין, מובא שם דיון מעניין, אני לא אעריך בסיפור עצמו, אבל חברה ביקשה מאיזה סוכן ביטוח שיבוא ויבטח את כל העובדים שלהם, ואחרי שהוא ביטח, אחד העובדים חזר בו, ובאו לדין תורה בבית הדין לממונות בירושלים, אז מובא שם הפסק דין, המעשה הפסק דין מובא שם, הם דנו בשאלה הזאת והדימו את סוכן הביטוח לפועל, שם דימו את סוכן הביטוח לפועל, וממילא הם דנו שם כיוון שהפועל התחיל במלאכתו, אז ממילא כל החוזר בו ידוע על התחתונה, וצריך לשלם לו כפועל בטל. כך הם דנו שם, ולפי דברים אלו, אם אנחנו דנים, כמו לערך לפי המהלך של פסקי דין ירושלים, שהסוכן ביטוח דינו כפועל, אז ממילא, גם במקרה שלנו, שאנחנו נבוא ולדון בעניין שלנו, אז מה הדין בפועל שקלקל, אומן שקלקל, שהוא לא עשה כמו שצריך ממה שבעל הבית אמר לו, שם אצלהם זה היה שהוא חזר בו מהעסקה. אצלנו הוא לא חזר, רק העסק, העסקה לא הייתה טובה, היו פגמים בעסקה. מה הדין בכי אגב, נא? הוא קלקל בשני דברים. הוא קלקל בזה שהוא שינה מחברת הביטוח, מציאות? אבל לא, הוא צריך... לא, הוא צריך לשרת, עוד מעט אנחנו נקרא גם את לשון החוק, הוא צריך לשרת את אינטרסי הלקוח. אז אתה צריך להודיע, לפחות חובת ההודעה, חובת ההודעה חלה על סוכן הביטוח להודיע ללקוח. עצם העובדה שהוא לא מודיע ללקוח, הוא מקלקל, זה דבר ראשון. דבר נוסף, שהוא שינה אותו לחברת ביטוח שמצריכה הכשרה. לא כל חברות הביטוח מצריכות הכשרה של 7 ימים. יש כאלו שלא מצריכות הכשרה בכלל, יש כאלו שמצריכות הכשרה של 24 שעות. זה שינוי, אנחנו נראה בעניין הזה, נראה בהמשך, האם אנחנו נדין אותו בדין הדגרמה או דין הדגרמי, אנחנו נדון בדברים האלה. על כל פנים, אם אנחנו דנים אותו כמו אומן שהזיק, אומן שקלקל, הרי דינו מפורש בגמרא, בבא קמא צדיק חטא ובשולחן ערוך חושן משפט סימן שינוו, אם נתן לאומן שידה תיבה ומגדל לתקן וקלקלו, חייבים לשלם וכו', וכן על זה הדרך. אלא מאי, אבל זה ממילא גם כאן, שוב, כיוון שהסוכן קלקל בפעולה, אין ספק שזה קלקול, אתה צריך להודיע לי שאתה מחליף לי את החברה, אתה צריך להודיע לי שאתה שם אותי במקום ששבעה ימים אני לא מבוטח, אולי היה יוצא בכי אגב, לא היה לוקח את הסיכון לקחת רכב שהוא עדיין לא מכיר אותו, ולצאת איתו לטיולים בשבילי הארץ בזמן שאין לו ביטוח ושירותי דרך. שוב, אנחנו מדברים על, לא על ביטוח החובה, חובה היה, אלא על ביטוח של צד ג' וביטוח מקיף. אבל, וכאן יש להוסיף את דברי השולחן ערוך בהמשך, כיוון שכאן עוד פעם אנחנו דנים שהסוכן ביטוח לא עשה פעולה בידיים. בנתן לאומן שידה תיבה ומגדל לתקן והם קלקלו, האומן עשה פעולה בידיים, הוא הזיק, כמו שאתם רואים, הוא הזיק בידיים בפועל, וכאן הוא לא הזיק בידיים, הוא הזיק אולי בזה שהוא לא ידע אותי, יש פה אולי דינה גרמי או דינה דגרמה, צריך לדון בעניין הזה, לא היה פה הזק ממש בפעולה בידיים, אבל גם את זה, יש איזו התייחסות בהמשך הסימן בסעיף ו. נכון, זה בהמשך נדון אותו מדין מזיק, אמת. אנחנו מדברים לפני כן. אבל עצם העובדה של השינוי שלו זה בהמשך מובא בסעיף המראה דינר לשולחני ואמר לו יפה הוא ונמצא רע אם בשכר הראה הוא חייב לשלם אף על פי שהוא בקי ולא צריך להתלמד ואם בחינם הראה הוא פטור והוא שיהיה בקי שאינו צריך להתלמד אז ממילא גם כאן אנחנו רואים כאשר אדם מראה דינר לשולחני מראה לו מטבע של 100 יורו, 100 דולר אומר לו תגיד לי המטבע הזה או השטר הזה הוא מזויף או לא, השולחני לא עושה שום פעולה בידיים. ייתכן מאוד שאפילו הוא לא לוקח את השטר, הוא רק מתבונן בו בעיניים, אומר לו, תהפוך אותו מצד אל צד, ואומר לו, לא, השטר הזה הוא שטר מצוין, אתה יכול ללכת לקנות בו. הוא הלך, קנה בו, ובסופו של דבר נגרמו לו נזקים בגלל הדברים האלו. נפסק להלכה בשולחן ערוך, חושן משפט, סימן שלוו סעיביו, שהשולחני הזה הוא חייב לשלם אם הוא עשה את הפעולה הזאת בשכר, אלא שכאן יש פרט נוסף, שהשולחן ערוך מזכיר אותו, אומר השולחן ערוך, והוא שיאמר לשולחני, עליך אני סומך, על פי דברי הגמרא שאומרת, חזי דעלך כסמיכנה, או שהיו הדברים מראים שהוא סומך על ראייתו ולא יראה לאחרים. בנקודה הזאת הרמה חולק, הרמה אומר שלא, לא צריך שיאמר לו במפורש, או שהדברים מראים, אלא בסתמה, שאדם פונה לשולחני, בסתמה הדברים נראים שהוא סומך עליו. לכאורה, אז יש פה מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמה, לדעת השולחן ערוך צריך שיגיד לו אני סומך עליך או שהדברים יהיו מראים, וכאן לא היה לנו את זה, ולדעת הרמה, גם אם לא יגיד לו עצם העובדה שנראה שהדברים ככה זה מספיק, אבל יש לחלק, לכאורה ככה נראה לי לחלק חילוק גדול בין המקרה של דינר לשולחני לבין המקרה שלנו. השולחן ערוך לא הזכיר את הסוגיה הזאת של יאמר לו רע עליך אני סומך, אלא רק בשולחני ודינר. בשאר האומנים לא הזכיר השולחן ערוך את הדין הזה כלל וכלל. לכאורה למה? מה זה שונה? גם באומן רגיל, אם אתה סומך עליו, אז הדברים הם צריך להגיד, אתה רואה, אני סומך עליך בעניין הזה, למה רק בשולחני הזכיר? אז יש כאלו שרצו לחלק, כיוון שבשאר האומנים הוא מסר לו את החפץ, הוא עשה בו פעולה בידיים, אז זה בוודאי שהוא סומך עליו, ובדינר הוא לא עושה פעולה בידיים, אבל נראה לחלק, חילוק, ייתכן, אפשר גם לחלוק על זה. בשולחני, ייתכן מאוד שאני אפגוש את השולחני בבית הכנסת, או בחנות, ושאל אותו לא בתורת מקצוע, לא בתורת עבודה, עכשיו שאתה נמצא בעבודה, אלא כבדרך אגב, מה אתה אומר על השטר הזה? מה אתה אומר על המטבע הזה? מזויף או לא מזויף? השולחני זה לא אומן דווקא שמגיעים אליו למקום בדווקא, אפשר לפגוש אותו בכל מקום, וייתכן שהשולחני לא לוקח את העניין הזה ברצינות עכשיו כעבודה, אלא כבדרך אגב, בן אדם פונה אליו בדרך אגב, הוא לא מדקדק בעניין, הוא לא בודק את הדבר, הוא לא מתאמץ לדעת, ולכן דווקא בדין הזה יצריך השולחן ערוך שיאמר, ראה עליך אני סומך. זאת אומרת, לא אל תסתכל לי בראייה כזאת בעלמה, אלא אני סומך ממש עליך בכל מה שתאמר לי על פיך אני אעשה. לכן לכאורה דווקא בשולחני יצריך לומר לו, ראה עליך אני סומך. ואז ממילא גם במקרה שלנו בסוכן ביטוח, אפילו שלא יאמר לו, אפילו שלא יאמר לו בוודאות, עליך אני סומך, לכאורה הדברים נראים שעצם העובדה שהוא פונה אליו, והוא מבקש ממנו שיבטח אותו כראוי, הדברים נראים שהוא סומך עליו. אבל יש לדחות את כל הדברים שאמרנו מכל וכל, ובאמת, אף על פי שבפסקי דין ירושלים שוב פסקו שדינו של סוכן הביטוח כדין פועל, קשה מאוד להגיד את זה, במיוחד במקרה שלנו, כיוון שסוכן ביטוח לא מקבל שום שכר מהלקוח. הלקוח לא משלם לסוכן הביטוח אפילו לא אגורה שחוקה. מי שמשלם לסוכן ביטוח את כל שכרו זה החברה המבטחת. יש להם אינטרס להעסיק אותו כדי שהוא יביא להם לקוחות, והם משלמים לו את שכרו. אני, הלקוח, לא שילמתי לו כלום. ואז ממילא, כיוון שמבחינתנו אין שום התקשרות ממונית, אף על פי שיש בינינו התקשרות מעשית בפועל, ואף על פי שהוא אומן לכל דבר, אבל כיוון שהוא עושה כלפיי את העבודה הזאת בחינם, אז ממילא גם באומן גמור, הוא יהיה פטור לשלם מכי הגבנה, ואי אפשר לומר שדינו כפועל. אלא על כורחך ודאי...
זה לא מבינה, המשכורת שלו זה פונקציה של המבוטחים.
לא.
המשכורת
שלו, אבל היא לא ממני. זה לא משנה מי משלם לו. לא אני שילמתי לו. ההתקשרות שביני נוצרה בין הלקוח לבין הסוכן ביטוח, היא לא התקשרות ממונית כלפינו. זה שמשלמים לו מצד אחר, זה עניין אחר, זה דבר אחר. אבל הוא פועל של החברת ביטוח, לא שלי. אני לא יכול אני לחייב אותו בנזקים שהוא עשה לי. אנחנו נראה את זה בהמשך. אלא על כורחך אנחנו חייבים לומר ש... מעמדו של סוכן הביטוח, מורי ורבותיי, דינו כשליח לכל דבר. ואז ממילא זה מה שהרב הרוסי רצה לומר כאן, הוא יצא, בשליח יש לנו דין מיוחד, מה שאמרנו בהתחלה, איך חלה התקשרות ביניהם, לא היה קניין, בשליח לא צריך שום קניין, כמו שכתוב, נפסק להלכה בשולחן ערוך, תחילת הלכות שלוחין סימן קוף פי בית, האומר לשלוחו, צא ומכור לי קרקע ומטלטלין וקנה לי, הרי זה מוכר ולוקח ועושה לו שליחותו וכל מעשיו קיימים, ואין עושה שליח צריך קניין ולא עדים, אלא באמירה בעלמה בינו לבין חברו. ואין צריך עדים אלא לגלות את הדבר עם כפר ביניהם, ומקור הדברים האלו מובא ברמב״ם, שהרמב״ם אומר, יש דברים הרבה שאינם צריכים קניין, ואין לה קניין טעם בהם, כך לשון הרמב״ם, אין לה קניין טעם בהם, לא רק שלא צריך קניין, גם אם תעשה קניין בשליחות, הקניין הזה הוא, אין בו שום טעם, כגון המשחרר עבדו, המגרש אשתו, או עושה שליח. מה הרעיון, למה בעושה שליח לא צריך קניין? אז הכסף משנה בייר במקום אחר, לא באותו מקום בלכות שכירות, אומר כיוון שכל תנאי שבממון קיים, בתביעות ממוניות, ולא צריך עדים על הדבר. אלא בדבר שהדעת סומכת עליהם ולא יהיה דברי שחוק ועיתול וכדומה. אז ממילא דבר ראשון, אנחנו מרוויחים שבשליח לא צריך קניין, ואין לנו את הקושיה מה הייתה חובת ההתקשרות ביניהם. ואם כן, מה הדין בשליח כאשר שליח טעה? אז דינו מפורש, הוא גמרא בקידושין, בעוד כמה מקומות, שיוכל לומר לשליח, לתיקונה שדרתיך ולא לעבותה. אני ביקשתי ממך לערוך לי ביטוח כראוי. עצם העובדה שאתה שינית בביטוח, אתה יצרת לי פה קלקול, לתיקונה שדרתיך ולא לעבותה, ולכאורה יהיה חייב לו לשלם לסוכן ביטוח את כל ההוצאות והנזקים שנגרמו לו מהמקרה הזה. ונראה באמת לדמות את המקרה שלנו למקרה שדובר כאן כבר בכנס, הגמרא במסכת בבא בתרא מביאה באישה שנתנה כסף לשליח על מנת שיקנה לה שדה, והלך השליח וקנה לה שדה שלא באחריות. כאשר הגיע לרב נחמן, אמר רב נחמן, אין ברירה, אתה צריך לחזור ולקנות את השדה הזאת ולמכור אותו לאישה שלא באחריות. למה? כיוון שלקנות שדה צריך לקנות שדה באחריות. כשאתה קונה שדה בתור שליח שלא באחריות, אתה מקלקל האחריות עליך. ממילא גם כן במקרה דידן, בנידון דידן, כיוון שהשליח, הסוכן ביטוח הזה שדינו כשליח, הוא נתן פוליסה ללא אחריות של 7 ימים בכל אופן, ממילא הוא צריך לשאת באחריות הזאת ולשלם את הנזקים שיכולים לקרות או להיגרם ב7 ימים האלו. מה עוד נקודה? זה לא משנה, זה פיצוי תחת נזק, זה לא משנה. שוב, הנושא המרכזי שאנחנו דנים כאן זה חובת ההודעה. אנחנו, האם אפשר שאלות אחר כך, כיוון שהזמן הוא קצר, אני לא רוצה לגזול את זמנם של אחרים, אני רוצה פשוט לסיים ולהקריא גם כן את לשון החוק בעניין הזה, אבל הנקודה שעלתה כאן גם כן על עצם זה שהייתה אפשרות, החברת ביטוח השנייה נתנה אפשרות ללקוח לתקן את המעוות על ידי שהוא יביא הוכחה שאכן הוא היה מבוטח עד לאותו יום שהוא חידש את הביטוח בחברה אחרת, והם יראו שאכן הייתה חפיפה בין הביטוחים, אז ממילא יוכח הדבר שאכן באמת כל השינוי מחברה לחברה זה רק בגלל החלפת הרכב, ויצטרכו לשלם לו, והסוכן נדרש לעשות את זה, והוא לא עשה כן, אז בוודאי בכאגבנה דינו כמזיק, גם אם לא נאמר שהוא שליח, וגם אם נאמר שבכאגבנה השליח פטור, עצם העובדה שהוא היה יכול לתקן את הנזק הזה בקלות, על ידי שהוא היה פשוט רק מציג את הנתונים הקודמים, והוא לא הציג אותם, אז בוודאי שדינו כמזיק, ויש כאן פשיעה, ובוודאי שגם מבחינת העניין הזה, אנחנו צריכים לחייב אותו בנזקים שבאו ללקוח בעקבות כן. אני רוצה להביא את לשון החוק בעניין הזה, לא, זה גרמי ממש, זה כמו מראה דין הרי שולחני, כמו מראה דין הרי שולחני, הוא הזיק אותו ממש בפועל במקרה הזה. אני רוצה להביא כאן את לשון החוק, על הסוכן ביטוח חלים דינים רבים המסדירים את פעילותו. מטבע הדברים, פעילותו של סוכן הביטוח, חלק ניכר מפעילותו מוסדר במסגרת דיני השליחות, תוך זיקה ברורה לדיני תיווך, שכן לכאורה מבחינה משפטית, סוכן הביטוח הוא מעין מתווך בין המבוטח למבטח, שלכל אחד מהצדדים יש אינטרסים וציפיות מוגדרות מסוכן הביטוח. דהיינו, הסוכן הביטוח למעשה הוא נמצא באמצע בלשון המוזניים בין החברה המבטחת לבין הלקוח. יש לזכור שלכאורה בעצם הגדרת פעילותו של סוכן הביטוח תמון ניגוד עניינים, שכן שכרו של סוכן הביטוח משתלם לו מהמבטח, ואילו האינטרסים שאמורים להיות מוגנים על ידו בשעת הצורך הם דווקא של המבוטח. אני אדלג פה על האורך, אבל היה מקרה בפסק דין נגד מנורה, חברה לביטוח בעם. המערער חתם על טופס הצעה לביטוח חיים של חברת מנורה במשרדו של סוכן ביטוח, שהועסק על ידי סוכנות הביטוח ושימש כשליחה. בהמשך שלח הסוכן ביטוח הודעות למנורה ובהן בוטלה פוליסה. זאת אומרת, ראובן ביטח את עצמו ביטוח חיים בחברת מנורה, הסוכן פשע ולא דאג לקיום הביטוח, והלקוח חשב שהוא מבוטח, בפועל אולי מבוטח, וכאשר באמת נגרם לו נזק בפועל, הוא פנה לתבע את חברת הביטוח, אמרו לה, אדוני, אתה בכלל לא מבוטח. הוא פנה ותבע את סוכן הביטוח, איך עשית לי כדבר הזה? בעקבות זאת הגיש המערער תביעה נגד מנורה והסוכן. בית המשפט העליון פסק כי הסוכן היה שלוחו של המערער, ומקביעה זו נגזרת חבותו כלפי הנפגע מכוח חובת הנאמנות המוטלת על השלוח לחוק השליחות, חובת הנאמנות מחייבת את השלוח לפעול בהגינות ובנאמנות, ועל מנת לשרת את ענייניו של השולח. במקרה הזה, שלנו בכל אופן, הופר הכלל הבסיסי, כמו שאמרנו, בשני דברים, עצם העובדה ששינית לי את החברה המבטחת בלי להודיע לי, ועצם העובדה שגם שינית לי אותה, אתרת לרעותה גם לחברה גרועה שמצריכה 7 ימי הכשרה. ולכן מכוח הדברים האלו וגם מכוח מה שאמרנו שהיה בידו לתקן בקלות ולא תיקן, בוודאי שסוכן הביטוח היה צריך לשלם את כל ההוצאות שנגרמו למבוטח בעניין זה.